חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב, אני ליאת רון ואני היום השוטרת הטובה. אני פונה אליך בנימין נתניהו ורוצה להרגיע אותך. אל תתרגש מהסקרים הלא מחמיאים שבהם הקואליציה בראשותך לא חוצה 49 מנדטים. הכל טוב. כמו שזה נראה כרגע, הדרך שלך סלולה לעוד קדנציה. ושוב, כמו בכל מערכת בחירות, אתה צריך לשלוח זר גדול במיוחד לראשי האופוזיציה. הייתי אומרת לראשי הגוש שמנגד, אבל אין שם גוש, אלא אוסף של אגואים מנופחים, שכל אחד מהם חושב על עצמו בלבד. היום פורסם בוואלה מכתב ששלח אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לחלק מחברי האופוזיציה, שבו הוא מזמן אותם לפגישת התנאה לבחירות, ומכתיר בדרך את עצמו כמי שיעמוד בראש ממשלת השינוי העתידית. שניים הוא השאיר בחוץ, את בני גנץ ואת יאיר גולן. למה? כי הם לא ציונים. באמת, ליברמן? זה הקריטריון שלך כשצריך לפרק שלטון? והנה ביבי, הסיבה שאתה יכול להיות רגוע. בעוד אתה מבין לעומק את חשיבותו של הגוש, הוא מוכן לבלוע את בן גביר וסמוטריץ', וזה לא קל, כן, כדי לנצח בבחירות. המתחרים שלך לא מסוגלים להבין שכדי להקים ממשלה צריך לפעמים לסתום את האף. הם עושים את אותה טעות שוב ושוב, ולא מבינים איך, למרות הסקרים המאוד מאוד מפנקים, אתה נותן להם בראש כל פעם מחדש. קשה לתפוס איך אנשים אינטליגנטים ומנוסים, כמו ליברמן, לפיד ובנט, לא מסוגלים להפנים מסר פשוט. פוליטיקה זה לא מבחן אידיאולוגי, זה מבחן הישרדות. מי שלא לומד את זה, נשאר באופוזיציה לנצח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. לפני כחודש, בסמוך להתנחלות קרמל, בדרום הר חברון, פתח המתנחל ינון לוי באש מאקדחו וירה שתי יריות. מהירי נפגע ונהרג עודה הדלין, מורה, פיל זכויות אדם וחבר של לא מעט ישראלים. האירוע התרחש כשלוי הגיע עם בגר והחל להרוס ציוד וגידולים חקלאיים של תושבי הכפר הפלסטיני הסמוך, אום אל-חיר. למרות שהירי תועד משלוש זוויות שונות, כולל ממצלמתו של הדלין המנוח, שעמד במרחק עשרות מטרים מינון ולא היווה כל איום על חייו, ולמרות שהירי בוצע שלו, כשלא נשקפה סכנת חיים וללא הבחנה, ינון לוי שוחרר וחזר לאותה גבעה כמה ימים אחר כך. לעומתו, תושבי הכפר בילו במעצר לילות ארוכים. מאז אותה תקרית, המתנחלים מהאזור שמו להם למנהג להגיע בלילות ברחבים לכפר ולזעוק, הוא דמת, כדי להשפיל, להחריב ולייש עוד יותר את הפלסטינים חסרי האונים. פעילים שביקרו את המשפחה מספרים שבנו בן השלוש של עודה בוכה בלילות ולא מסוגל לקבל את הליכתו של אביו המת. הוא עוד לא יודע שצדק לא יעשה. אמש הושלם המהלך. בשעות לילה הביאו המתנחלים קרוונים והציבו אותם מרחק מטרים ספורים מבתיהם של תושבי הכפר. האימה, הפחד, חוסר האונים וההשפלה תגרום לתושבי הכפר לברוח, לעזוב את ביתם. המתנחלים יקראו לזה אחר כך פינוי מרצון. החברה הישראלית מוסרית וערכית, יש בה סולידריות. לא כולנו בן גביר. אבל אנחנו אטומים לעוולות המתרחשות בשמנו לא רחוק מכאן בשטחים. המתנחלים מנצלים את חוסר העניין כדי לקבוע עובדות בשטח, לסלק כפרים, להשתלט על אדמות ולנטרל את האפשרות להיפרד אי פעם מהפלסטינים בעתיד. הם כבר הבינו, המתנחלים, שבשטחים האלימות משתלמת.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם ליאת רון ויריב אופנהיימר.
כן, ערב טוב, יריב, נו, מה אתה אומר?
מה אני אומר על האופוזיציה?
נו.
קצת נמאס לי לקטר עליהם.
מה נמאס? אתה יודע מה נשאר לנו?
אני אגיד לך מה.
אני אישה, כן.
ברגע האמת, כשהם היו יכולים להקים ממשלה בלי נתניהו, יחד עם בנט ועם אבאס, אז גם ליברמן היה שם. אחרי שהוא הצהיר הרבה הצהרות. אז אני קצת לא מתלהב מההצהרות האלה שהם נועדו לצרכי פריימריז פנימיים בגוש, כלומר, להשיג קולות לקראת הבחירות ולהשיג באז וכוח בסקרים על מנת לראות
מי הוביל. אז אתה אומר שלפני הבחירות פתאום השתנה הטון? אז אני אגיד לך מה מפחיד אותי.
אני חושב שאם ליברמן ישב עם אבאס, הוא יישב גם עם יאיר גולן, וישב גם עם בני גנץ, ועם כל מי שצריך, ובלבד שזאת תהיה ממשלה אחרת.
אז אם זה תלוי רק בליברמן, הייתי אומר סבבה. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שכל אחד מראשי האופוזיציה חושב שהוא ראש הממשלה האולטימטיבי, ואין בלתו. ראינו גם שכולם מונעים על ידי אגו עצום, 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 אחד לא, אני נותנת ליאיר לפיד פה באמת 10 נקודות, כי הוא כבר ויתר פעמיים, ויהיה מוכן לוותר שוב לאיזנקוט, שזה לא קורה, אבל השאר, תראה את בני גנץ, איך נתן לאיזנקוט לברוח. איך הוא נתן לו לברוח? במקום להגיד לו, חביבי, אתה חזק ממני, בוא קח את רשות המפלגה.
עוד לפחות אייזנקוט ברח החוצה מהחיים הפוליטיים כרגע, מהחיים הפרלמנטריים, הם נתנו לגדעון סער לברוח, עם הקולות של האנשים שהצביעו רק לא ביבי. אני חושב שהבעיה העיקרית של המחנה שלנו זה שאנחנו כל בחירות כל כך דואגים להכניס סוסים טרויאנים של נתניהו לתוך המפלגות, גם כשמצביעים למפלגה. אני מזכיר לך שבני גנץ ניצח ניצחון סוחף בבחירות, יועז הנדל, שחוזר להיות איזה דמות פופולרית במחנה רק לא ביבי, הוא זה שהפיל את הממשלה, ונתן לנתניהו את השלטון ביד.
אז אנחנו נמשיך אולי, לדבר על זה אחרי החדשות, ועל עוד המון המון דברים באמת מצוינים.
האמת, יש ליינאפ אש.
אז את בי...
ממש, אנשים...
עכשיו אנחנו, ואיתנו צוות מאוד מכובד, האורחים והמפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב ליואב פרידן.
ערב טוב.
מנהל עירוני א', לאומנויות בתל אביב, מה העניינים?
מה נשמע?
היה אני בסדר, אתם בטוב כולכם שם, כל משתתפי הסרטון, עוד לא קיבלתם זימון לקיש?
חשבתי, את מתקשרת לעירוני א', אנחנו בטוב, מה זאת אומרת בטוב? אנחנו אנשי חינוך, אנחנו עושים את העבודה שלנו ממקום של מחויבות לערכים, מחויבות לאתיקה, לאהבת הארץ. אני מאמין ומקווה שהתהליכים האלה גם יזכו להערכה וגם לכבוד הדדי, גם למי שסבור לגופו של עניין אחרת בשאלות...
אבל יגידו לך...
רגע, לפני הכל, סליחה רגע, רק נגיד למאזינים שאולי פספסו במקרה שעשרות מנהלי בתי ספר, ביניהם גם יואב פרידן עצמו, יצאו בסרטון בוטה, ואחד משמעי, יפסיקו את המלחמה והחזירו את כולם, וזה למרות, למה שאלתי אותו אם קיש זימן אותו, זה למרות שקיש הזהיר באופן אחד משמעי, שינקטו צעדים נגד אנשים שיביעו דעתם, לא?
אז יגידו לך הורים ששולחים את הילדים לבית הספר, אלה שבעד העמדות שלך והערכים שאתה מייצג, גילוי נאות כמובן, אני ביניהם, אבל בכל זאת אני שואל, יגידו לך אנשים שחושבים הפוך ממך, רגע, אני שולח את הילדים שלי אליך, מפקיד אותם בידיך, אני לא מעוניין שתעשה להם הדתה שמאלנית לצורך העניין, או איזושהי
משתת מחשבות, כן.
ולכן אנחנו מבקשים ממך, בוודאי כמנהל בית ספר, לא להתבטא פוליטית, ובוודאי לא להנחיל את הערכים שלך לתלמידים שאולי חושבים אחרת, אולי באים מרקע אחר.
וואו, טוב, אמרתם המון דברים. אני קודם כל כופר בהנחת המוצא שיש משהו בוטה בדברים, להפוך פה הדברים נאמרו במתינות ובענייניות, זה נקודה ראשונה. אני גם חושב שמרביתם של ההורים מעריכים וגאים בעובדה שיש מחנכים שאומרים את העמדות שלהם בצורה גלויה, מכבדת, עניינית, רואת טוב, מסתכלת על הילדים גם בחמלה וגם מתוך דאגה לעתיד הילדים. האם היית חושב שלקרוא לילדים לדוגמה ללכת להפגנות בעד התיישבות בחלקי ארץ מסוימים, זה משהו שהוא לגיטימי על ידי מה?
לא, אבל אני שואלת...
החיים מורכבים, יש עמדות שונות, תמיד בבתי ספר ובקהילות, יש מגוון דעות ומגוון עמדות. אחריותם של אנשי החינוך לתת מקום הוגן, להוביל, לא להנחיל ערכים בצורה קופה או בוטה, לפי השאלות שלכם, אלא נהפוך הוא, לשתף ולהוביל דרך, לומר עמדות ראויות וענייניות, ואם יש למישהו השגות או חושבים אחרת, מותר גם לחשוב.
כן, אז בואו, אז רגע, יואב, רגע, שיהיה, בואו נשים פה, נקודה, בואו נשמע, ניתן למאזינים לשפוט איך נשמע הסרטון שלכם, בבקשה.
לא נעמוד מנגד אל מול הפקרת החטופים.
סיכון חיי החיילים והחיילות.
ואל מול הרעב והפגיעה הקשה.
באוכלוסייה האזרחית בעזה.
ולכן גם אנחנו
קוראים להפסקת המלחמה.
הפסקת המלחמה.
כן, אתה יודע, אני חשבתי על זה שכשסמדר מורס, מנהלת בית הספר היסודי, נופים,
שנדבר איתה
כן, עוד מעט, כן, אמרה שלא ללמוד תנ"ך זה איום אסטרטגי, ושאנחנו צריכים להפסיק ולהיות יהדות מתנצלת, היו שהתרעמו נגדה. אתה בטח קיבלת וחיבקת את דבריה בחום רב.
אני משתדל אף פעם לא לרדת לפסים אישיים. אני אוהב תנ"ך, מעריך תנ"ך, היהדות שלנו היא יהדות לא מתנצלת, יהדות בוטחת. אני חושב שבהרבה מאוד מובנים החברה הישראלית צריכה להתמקד בוואקום של הוראת דמוקרטיה, ערכים של שוויון בציבורים החרדיים והדתיים לאומיים, ולא לנסות להעמיד מנהלים ממלכתיים בסיטואציות מורכבות, על רקע מה? על רקע מה?
היא לא ממלכתית, רגע, אני לא, רק שנייה, אבל מוס לא ממלכתית?
אני מדבר על, אתם שאלתם אותי על העמדות של המנהלים שהתבטאו בסוגיית השבת החטופים וסיום המלחמה. מה יותר ממלכתי, ראוי, ציוני, אוהב אדם, אכפתי כלפי הילדים שלנו, מאשר סיום המלחמה והשבת החטופים? אלה הסוגיות הבוערות ביותר בחברה הישראלית.
יואב, אבל אתה יודע,
אנחנו אומרים אותם בצורה, לא רק שלא בוטה, אלא בצורה
זה בסדר, אנחנו לא מדברים עכשיו על סגנון, בוא נדבר מהות. במהות, העמדה שלך, שהיא גם העמדה שלי, היא עמדה שנויה במחלוקת. יש ישראלים שחושבים אחרת. עכשיו, אם היית מורה נניח בממלכתי דתי, ששם באמת יש איזושהי כאילו הבנה שיש קו מחשבתי אידיאולוגי אחד, בסדר, אבל אתה בממלכתי, שבו יש אנשים שהצביעו בטח גם לקואליציה. אולי יש, מורים ומורות שלך שהצביעו לקואליציה הנוכחית.
אני מתקומם, אבל הצלחת לגרום לי להתקומם.
זה תפקידי פה.
מכיוון, בסדר, אבל תשמע, השאלה שלך,
איך ירגיש מורה,
איך ירגיש מורה שחושב הפוך ממך? אני רוצה לענות. למי שלא מכיר את מערכת החינוך, השאלה שלך יש בה ממד מטעה. מכיוון שגם במערכת החינוך הדתית והחרדית יש שונות מכל מיני סוגים, והחינוך שם הוא הרבה יותר אינדוקטרינרי לכיוונים חד משמעיים, ולכאורה החברה הישראלית הייתה צריכה לגנות את האינדוקטרינריות בצורה הרבה יותר בוטה, ואתה כביכול מלין על מנהל שבסך הכל מכבד את ה ערכים האומניסטיים.
אדוני, יש לך סמכות, אתה בן אדם עם סמכות, זה לא שאתה מישהו מהרחוב. אם אני מורה,
גם למנהלים דתיים ולרבנים יש סמכות.
אם אני מורה שלך, אני רועדת מפחד, אני רועדת מפחד להביע את דעתי, כי אולי אתה תתנקם בי, אולי אני לא יודעת.
אנחנו לא מכירים, אני ניהלתי מאות מורות בחיי.
הבת שלי למדה אצלכם, אז אנחנו מכירים מרחוק. כן.
אוקיי.
אוקיי. מגמת ג'אז, אחלה מגמה, כן, בבקשה.
אני לא ידעתי, אז קודם כל גילוי נאות, אני רק יכול לומר לך בשיא ההגינות, שאני ממש לא מאשר את החשש הזה שלך, אני לא חושב שיש מורות, לא בבית ספר שאני מנהל, שחוששות להביע דעה אחרת משלי, אני לא חושב שיש משהו שהוא חד-חד ערכי.
אז יואב, אחרי שהתגענו אותך,
האחריות של אנשי החינוך היא להביע עמדות ממקום גם ראוי, גם עם תוכן וגם עם כיוון ערכי. וזה לא אומר, שהעמדות שהם מביעים הם ואין בלטן.
אז אחרי שהתגרנו אותך מהמקום הזה,
ולאנשים בקהילה, לדון בדברים.
אחרי שהתגרנו אותך מהכיוון הזה, אני רוצה לשאול אותך מהכיוון השני. בהנחה והשר קיש, שר החינוך, שומע אותנו כרגע, מה המסר שלך אליו, אחרי שהוא ביקש למשל מתלמידים לבוא עם חולצה לבנה, ולא עם חולצה צהובה, אחרי שהוא מאיים על מורים, יש לך מסר אליו?
קודם כל, אני לא שמעתי אותו מאיים. אני מכבד כל שר חינוך, לזכותו, אני אומר בגילוי נאות, אני גם נפגשתי בשעתו עם השר קיש, אני מכבד אותו, אני מכבד...
אתה אולי תיפגש איתו ממש עוד מעט,
אני
יודע?
אני מאמין, אני מקווה ומאמין שלא בסיטואציות לא נוחה. אני לא חושב שמישהו מהמנהלים שהתבטאו בסוגיה הזאת שלשמה התכנסנו כאן, עשה משהו שיש אותו איזושהי בעיה, נהפוך הוא, זו פעולה לגמרי לגיטימית בדלת הראשית. אני חושב, תאר לך שמחר...
לגיטימי בעיניך להשבית נניח את ה...
אני רוצה להשלים, כי זה מהותי.
כן, לסיום.
תאר לך שמחר אני אמונה להיות שר חינוך, כי תהיה ממשלה אחרת, ואני אנסה למנוע ממנהלי בתי ספר חרדים לחנך את הילדים שלהם ללימוד תורה במקום שירות בצבא. או, ואם הם יעשו את זה, אני אזמין אותם לשימוע. או שאני שלול מהדתיים לאומיים לחנך להפרדה מגדרית במרחבים שונים. ואם הם יעשו זאת, אני אקרא להם לשימוע. לא יעלה על הדעת. מותר לאנשים לקדם ערכים בתוך הקהילות שלהם שמקובלים על תפיסות העולם של מרבית חברי הקהילה שלהם בצורה בוטחת, בצורה הוגנת, וזה מה שהמנהלים כאן עשו.
יואב פרידן, עם מנהל עירוני א',
איזה חולצה אתה תגיע בראשון לספטמבר, לבנה או צהובה?
חצי חצי.
טוב, ביי.
אני אגיע ב-1 בספטמבר, אני אקבל את הילדים באהבה, בכבוד.
ובחולצה?
באיזה צבע חולצה?
אני אתייחס לסוגיית החטופים.
אתה שם לב שהוא בעצם.
הדלת הראשית.
עם הסמל הוא יבוא. כן, אנחנו חייבים.
יכול להיות שאני אפילו אגיע עם חולצה שמזדהה עם סוגיית החטופים, ויכול להיות שאני אבוא בחולצה צהובה, ויכול להיות שאני אבוא בחולצה לבנה.
יואב, אנחנו חייבים, כן.
החולצה היא לא השאלה החשובה.
יואב פרידן, מנהל עירוני א' לאומנויות בתל אביב, תודה רבה. ואיתנו עכשיו סמדר מורס, מנהלת בית הספר היסודי ממלכתי נופים בתל אביב. מה העניינים?
בסדר גמור, אחרי שאני שומעת את הדברים.
את נשמעת עצבנית, עוד לא רק אמרת שלום.
לא. קודם כל, צהריים טובים לכם.
אהלן.
היי. אנחנו שמענו עכשיו מניפסט אנרכיסטי, קפלניסטי, מהסוג המהנדס התודעה, אולי המובהק ביותר שיש, לא הטוב ביותר, אבל המובהק ביותר שיש, בצורה מתנסית, וכל כך ארוגנטית.
אנחנו לא הזמנו אותך בשביל ביקורת ספרותית על טקסטים של מנהלים אחרים. אני רוצה לשאול, למה לך מותר את מה שאת לא מרשה לקולגה שלך? סליחה, את בוטה פי כמה, את אומרת דברים חריפים פי כמה, רק השניות האלה שדיברת, דיברת פי ארבע יותר חריף ממנו, בוודאי לא ממלכתי, והוא מייצג דעות של הרבה מאוד אנשים בישראל. מה את שווה יותר ממנו, שלך מותר להביע את דעתך, ולא עשו? תסבירי לי.
צהריים טובים, יריב.
ערב טוב.
אז אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אני אשמח אם תדייק את השאלה,
אז אני אדייק, אני רוצה לדייק. סמדר,
לקרוא למי שמדבר על שחרור חטופים אנרכיסט, זאת הבעיה.
שנייה אחת, בוא נהיה רגע, בוא נתמקד, בסדר? סמדר, האם השר קיש צריך להזמין באופן מיידי את יואב פרידן ושאר המנהלים לשימוע, או לנקיטת צעדים נגדם?
יש חוק במדינת ישראל, מערכת החינוך, היא לא תוכנית כבקשתך למנהלים, ולא לוח מודעות לאג'נדות אישיות פרטיות של מנהל.
גם במקרה שלך. גם במקרה שלך.
במקרה שלי, אתם רוצים לדבר על המקרה שלי, אז לא בצורה כללית, אבל תנו לי רגע קודם כל להשיב דבר דבר. יש חוזר מנכ״ל, ויש מסגרת, ויש חוק. וכל מי שעובר על החוק, צריכה להיות סנקציה.
מעולה.
כן, התשובה היא שגם מנהלים, רגע, שהם מוצאים את עצמם במצב שהם מקדמים אג'נדות פרטיות שלהם בתוך מערכת חינוך ציבורית, צריכים למצוא את עצמם תחת הסנקציות הנדרשות.
אוקיי, עכשיו השאלה שלי, את איתנו?
בוודאי.
יופי, לא, אני בנשירת מקד. השאלה שלי, האם את זומנת לשימוע, או האם את קיבלת איזה הערה מהשר קיש?
מה את חושבת, בגין מה?
בגין
התבטאויות שלך, לא יודעת.
בדעות, סרטונים שאת מצלמת כל שני וחמישי, טקסטים, אפילו את הדברים שאת אומרת כאן ברעיון הזה, שהם שנויים במחלקת כלפי בעלי עמדה אחרת. אז אולי אם את כל כך רוצה, רגע שנייה, אם את כל כך רוצה מנהלים, שהם רק מנהלים בבתי הספר, ואין להם דעה משל עצמם, והם לא מקדמים את הערכים ואת הדעות שלהם, אז קודם כל תחילי את זה על עצמך.
יריב, תראה, אני עליתי פה לרעיון, אני מכבדת אותך, אני מכבדת אתכם כמרעיינים, אני מוצאת שאתה בהתקפה בלתי פוסקת, אז בבקשה, תיתן לי גם לענות ולהשיב ולומר את דבריי. אני מכבדת אותך ואת התוכנית שלך. אוקיי, עכשיו, ככה. קודם כל, אני לא הכנסתי אף אג'נדה שלי לתוך בית ספר, ולא עשיתי פוליטיקה בתוך בית ספר. ומה זה לעשות פוליטיקה
בתוך בית ספר? מה זה פוליטיקה בית ספר? רגע, הם יופי, גם לא עשו פוליטיקה בבית ספר, נכון?
בבקשה,
הם...
אז אני עונה.
אוקיי.
כשזאב דגני, מנהל גימנסיה הרצליה, מוציא תלמידים באמצע יום לימודים, יום לימודים חובה, לירושלים, להפגין בעד בגץ, ולוקח את התלמידים בזמן לימודים.
סמדר, אנחנו לא מדברים על זה, בוא נתמקד, לא, לא, רגע, שנייה, שנייה, בוא נתמקד, אנחנו מדברים על זה ששר החינוך אמר שמורים לא יוכלו להביע את דעותיהם הפוליטיות בצורה...
זה לא מדויק.
זה לא מדויק. אז מה, בואי תדייקי אותי.
מערכת החינוך תפקידה לחנך ללימודי זהות ושייכות. ויש דברים מאוד ברורים, כמו למשל, אהבת הארץ והמולדת, כמו למשל...
מי שלא חושב כמוך לא אוהב את הארץ והמולדת, מי שנניח רוצה את החטופים ואת סיום המלחמה. לא, אני שואל.
יריב, אתה לא נותן לי להשלים משפט אחד.
בבקשה.
בבקשה ממך. כשאני שומעת, שמנהלים אומרים, מרבית ההורים ומתוך דאגה לילדים ורוב ההורים, סליחה, התפקיד של מנהלי בתי ספר הוא לא לדון בענייני מלחמה, אם עכשיו יש הפקרת חטופים או סיכון חיי חיילים.
האם אז עכשיו אני רוצה רגע להפריע לך לשאול, האם המילה קפלניסטים שבהם את נקטת עכשיו, בסדר, אני לא מדברת על מה שאמרת קודם או מה שהוא אמר, האם זה ראוי שמנהלת בית ספר תאמר את המילה הזו שצובעת את דבריה בצבע מאוד מובהק, כמו שהצד השני צובע את דבריו בצבע מאוד מובהק? האם זה לגיטימי?
אני קו אחד עובר בין קפלן, ואני אומרת את זה בצורה ברורה וחד משמעית,
כן?
לבין ההתנגדות לתפילין, להקמת פינות לאום, ללימודי תנך,
לא הבנתי, לסמלים, רגע, לסמלים תסמלי לי יורדים, למה, איזה קו כי... עובר?
הקו שהאנשים שקוראים, שנמצאים בקפלן, וקוראים באמירות נגד תפילין, נגד, אני מכירה את
המילה. אבל בקפלן לא.
אני הייתי בקפלן, גם ראיתי שם לא מעט אנשים דתיים.
אני מכירה.
אבל סמדר.
לא, רגע, עושים כאן, רגע, שנייה, יריב. את עושה כאן, נראה לי, כשאומרים קפלן, מדברים אולי על הפלת הממשלה, ואולי על החזרת החטופים.
לא,
על תפילין ולא על...
אבל מה זה... סמדר.
זה לא החזרת החטופים, סליחה.
אוקיי, הפלת הממשלה.
סמדר.
כן, חתימת הרחובות לא מחזירה חטופים.
אז הפלת הממשלה, למה היא עושה? נו,
סליחה, רגע. הסרטונים של המנהלים מדברים על הפקרת החטופים עד עכשיו, הרוב המכריע של החטופים חזרו.
אבל סמדר, הנה נפלת בפח, תראי כמה בקלות, הרי אנחנו לא עלינו עכשיו לנהל דיון על עסקת החטופים.
לא,
רגע, שנייה, עכשיו את תתני לי לסיים. עלינו לנהל דיון, עלינו לנהל דיון, האם למנהלי בתי ספר לגיטימי שהם יביעו דעתם הפוליטית, דעתם הערכית, והנה את מוכיחה לנו תשובה אחר תשובה, שאת, זה בוער בך, זה בנפשך. את רוצה להביע דעתך על הקפלניסטים, ועל חסימות כבישים, ואת כבר אמרת שהקפלניסטים הם נגד תפילין. זאת אומרת, אני רק אומר, מעבר לזה שאת, אנחנו פה, אני מרגיש כמו ניצב בקמפיין הפריימריז שלך, מעבר לזה אני אומר לעצמי, קצת, את יודעת, תראי קצת פחות צביעות. תגידי, כמו שלי מותר, גם לקודמי שראיינתם, גם לא מותר. ואז אני אבין שלכולם מותר הכל.
לא. יש הבדל מהותי, לא, יש הבדל מהותי בין לחנך במערכת החינוך לערכים ולמסגרת.
שלך.
לא, שחוק החינוך הממלכתי וחוזר מנכ״ל הגדירו לבין יציאה מהמסגרת הזאת.
רגע, שנייה, אז בואי תסבירי לי מה ההגדרה של חוזר מנכ״ל?
כשאנחנו מדברים על אהבת הארץ והמולדת, וכשאומרים...
ולקפלן אין אהבת הארץ והמולדת.
יש פירוק?
זה לא אהבת הארץ והמולדת. מי שבא להפגין.
פירוק.
זו דעתך, את מבינה? זו דעתך הפוליטית.
לא, ממש לא.
הביביסטית עם יורשלי. ולכן את צריכה להיות הראשונה בתור השימוע.
זה ממש לא נכון.
את אומרת שמאות אלפי ישראלים שהולכים להפגין בקפלן, אין להם את אהבת הארץ והמולדת. נכון, זה מה שאת אומרת. אז סליחה, גברתי, את צריכה להיות הראשונה בתור בשימוע.
רגע, שנייה, תן לה להשיב, כן.
מה שאני אומרת, זה כשמנהלי בתי ספר, מה שהם אומרים בסרטונים שלהם, זה מדבררים את הפייק,
של הרעב והפגיעה הקשה באוכלוסייה האזרחית בעזה. בסרטון אין אמירה אחת שמדברת על הרעב של החטופים.
אוקיי, אז יש לי רק שאלה. שאלה לסיום, כי ממש נגמרנו הזמן. היה מאוד מעניין.
רגע, יש לנו ממש... וכשהם אומרים בסרטון להפסיק את המלחמה, הם לא בקבינט הביטחוני, בתור מה?
אז רק רגע. אני רוצה רק לסיים את השיחה במה ששאלנו את פרידן קודם. באיזו חולצה תגיעי ביום הראשון של הלימודים?
אני בשנה הבאה נמצאת בשנת חופשה, ואילו לא הייתי, הייתי מכבדת את חוק החינוך הממלכתי.
היית שולחת ילדים עם חולצה צהובה הביתה?
לא, רגע, יריב, אנא ממך, ולא מכניסה אג'נדה פוליטית, והנה התשובה, שהוא אומר שאולי יגיע בחולצה צהובה, אני הייתי מגיעה באופן ממלכתי בחולצה לבנה, וזה מה שעשיתי בתחילת שנה שעברה, כי מגיעים ביום חג, לא מכניסים פוליטיקה, אלא מגיעים ביום חג...
תלמיד עם חולצה צהובה היית שולחת הביתה?
סליחה.
אני שואל שאלה...
לא, אני שואל? אנחנו מחנכים מתוך שיח, ואף אחד...
מתוך טולרנטיות.
אף אחד לא הגיע איתי בחולצה
צהובה.
אבל אם היום מגיעים, היית שולחת הביתה?
אני תמיד מנהלת דיאלוג עם התלמידים.
וחולצה כתומה בעד, את יודעת, אנשים שגוש כתיף בנפשם, והם רוצים לבוא עם חולצה כתומה ביום הראשון, להזכיר את היישוב היהודי אז המסגשג, גם אותם היית שולחת הביתה, או שזה לא פוליטי, זה אהבת הארץ?
אני לא שולחת הביתה, אני מנהלת שיח
ודיאלוג עם התלמידים. טוב, אנחנו בנימה אופטימית זו,
בהצלחה בפריימריז.
קודם כל שיהיה לה בהצלחה.
אני תמיד בעד.
אני בעד גם.
פוליטיקאים זה דבר חשוב.
מנהל בית הספר היסודי הממלכתי נופים בתל אביב בשבתון, נכון? את בשבתון. תודה, תודה על הרעיון הזה, תודה רבה.
תודה.
כן,
כן, אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת...
תשתה איזה כוס מים שנייה.
לא, אני בסדר, אני חושב שעשינו חיים קשים לשניהם.
נכון, נכון.
ובמידה מסוימת למרואיין הראשון, אולי הטונים היו יותר נמוכים, אבל השאלות היו נוקבות לא פחות. איתנו חבר הכנסת אריאל...
קלנר, נכון, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת מהליכוד. חבר הכנסת קלנר, אתה היית אתמול במסיבה בבנימין,
בארוחה
חוצית, לא יודעת, היית שם?
שלום לכם.
אהלן.
שלום לכם, ערב טוב, אהלן.
כן.
הייתי אתמול באירוע של...
נו, איך היה?
מועצת בנימין, אירוע הוקרה, גם להתיישבות, וגם להקמת ו-17 יישובים חדשים, וגם בהחלט הצדעה
למתיישבים. היה טעים, היה טוב, היה שווה לסיים את ישיבת הקבינט נורא נורא מוקדם, כדי למהר ולהגיע שם, לא לאחר חלילה.
אני לא חבר קבינט, אז
כן.
אני לא הייתי...
לא, אני סתם שואלת, הקבינט. לא ברור, אבל אני שואלת אם זה היה שווה, אם זה נראה לך אומר... ראוי, כאילו...
Yeah, אז אני, כן. קודם כל אני אומר שוב, אני הייתי שם, ואם את שואלת על הכיבוד,
כן,
אני מניח שכבר ראית כיבודים מהסוג הזה, כיבוד יפה וטעים והכל, ארוחה חלבית נחמדה, אבל בוא, שאף אחד לא יחשוב שבאמת... וואלה, לא ראינו דברים כאלה.
אוקיי.
חבר הכנסת קנר, אני מעריץ שלכם.
עכשיו לגבי...
יש לך פה מעריץ, מה קרה לך?
נגיע לכל, אני מעריץ שלכם. אני מעריץ שלכם על אחדות המחשבה. הרי יש עסקת חטופים שנמצאת על השולחן, אפשר להחזיר 10 חטופים מחר בבוקר, אולי בשבת כבר, הקרובה אפשר להביא אותם לארץ. ואני נדהם לראות את כל חברי הכנסת של הליכוד, ואת כל השרים, ואת כל שרי הקבינט, מדקלמים, כמו היה פעם משחק הרצל אמר, ביבי אמר, ביבי אומר עסקה חלקית, אנחנו בעד עסקה חלקית, ביבי אומר אני עסקה מלאה, אנחנו בעד עסקה מלאה, ביבי לא רוצה עסקה בכלל, אנחנו לא רוצים עסקה בכלל. אין אחד, אולי אתה, שתבוא ויגיד, רגע, יש עסקה, בוא נחזיר 10 ואחרי זה נראה?
קודם כל, אני לא יודע מאיפה אתה מביא שיש עסקה, כי אתה החלטת שיש עסקה. דבר שני, אני דווקא ראיתי בדיוק הפוך, אלה שתקפו את ראש הממשלה כשהוא בא ורצה וחתר לעסקאות חלקיות, אמרו צריך את כולם להחזיר, מי אנחנו שנעשה סלקציה, ואיך דבר כזה קורה, ומה זה, וזה, וצריך רק את כולם, בעסקה של קנייה, שנראה עד הסוף, וניתן הכל כולל הכל כולל הכל כולל הכל, ונתקפל ונתגלגל ונראה בפרצוף של כל המשפחות השקולות והפצועים ולא יודע מה, העיקר בסוף, ונקים את חמאסטן מחדש, העיקר רק עסקה מלאה.
העיקר להביא חטופים. זה העיקר, לא?
עכשיו פתאום, העסקה החלקית הפכה להיות הדבר...
לא, אתה פתאום העסקה מלאה. רגע, בוא נעשה סדר. הרי קודם החמאס רצה עסקה מלאה, וראש הממשלה התעקש על עסקה חלקית. נכון? עכשיו פתאום אנחנו רק... רגע, לא, אני עושה סדר כי זה כרונולוגית היה, אני פשוט שמה את הדברים כרונולוגית, זה עובדות, זה לא משהו שאפשר להתווכח עליו.
לא, זה לא עובדות.
הוא רצה עסקה מלאה? מתי הוא רצה עסקה מלאה?
אני לא יודע מי זה הוא.
הוא זה ראש הממשלה. מי מחליט? אני מחליטה. ראש הממשלה מחליט.
בוודאי שיש לנו, אל תשכחו, יש פה איזה צד אחד של נאצים.
אני לא, 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 נאצים, אני איתך. מי, אני רוצה להבין. התחלנו עם עסקה, רגע.
שנייה, רגע. שהם אלה שלא, שמחזיקים באחים שלנו, מתעללים באחים שלנו, מרעיבים את האחים שלנו, והדבר היחיד שהם מוכנים זה להשתמש באחים שלנו, סיבה שהם לא רצחו אותם אגב באותו יום של השבעה באוקטובר, זה בגלל שהם מחזיקים מבחינתם בנשק גרעיני, זה הנשק שבאמצעותו הם יפרקו את החברה הישראלית ומדינת ישראל, כל הדרך אל הטבח הבא ואל השמדת ישראל שאליה הם מוכוונים ומחויבים.
אדוני,
ומחויבים.
למה עכשיו, לא, אנחנו לא משיבים עכשיו, על ההצעה עסקה, שיש על השולחן? בוא תענה לי.
אין עסקה על הפרק.
יש הצעה על הפרק שהקבינט ידון בו רק מחר, בעזרת השם.
בעזרת השם, אין עסקה קונקרטית.
יש הצעה, אין עסקה, כי הצד השני, כדי לעשות עסקה צריך שני צדדים. הצד שלנו לא משיב.
הצד שלנו הוא הרשע.
לא, 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 אני אמרתי שהוא רשע, אמרתי שהצד שלנו לא משיב, לא נותן תשובה כבר 10 ימים.
הצד שלנו, אנחנו, המשחק הזה, המשחק הזה, אני אמרתי את זה גם, אגב, תכף נבדוק, אמרתי את זה גם בעבר. המשחק הזה, של אנחנו, שכל פעם, כשחמאס מרגיש שהחרב מתקרבת לצוואר שלו, שהלחץ מתגבר, הוא בא ומרים את הדגל ואומר, פוס משחק, עכשיו אני מוכן למשהו, עוצר את הכל, אנחנו כולנו מתכנסים.
ואז הוא מחזיר חטופים, אתה יודע, יש עוד משהו שקורה כשעוצרים את הכל. למה? אתם מתגאים בכך שהחזרתם לפה לא מעט חטופים. הם חזרו, רובם המוחלט הגיע בעסקה. אז זה עסקאות שבדיוק כפי שאתה מדבר. בוא, אני רוצה לפרגן לך, קלר.
שנייה, קודם כל, רובן הגיע בעסקה, שהגיע בעקבות לחץ.
מעולה, הנה הלחץ עובד, הנה הלחץ יעובד שוב, קדימה, בוא ננצל את הלחץ ונביא אותם הביתה.
אני קודם כל לדעתי, ולפי הבנתי, ואני לא חבר את הבינת, אבל להבנתי, חמאס לא רוצה לא עסקה חלקית.
אבל הם הסליגו עזב, אבל יש הצעה, למה?
אפילו נתניהו אחרי זה אמר שהם בלחץ אטומי.
ואני אומר לכם, שהעסקה היחידה שאליה אנחנו צריכים לחתור היא העסקה של כולם, והמחיר שהם צריכים, ומה שאנחנו יכולים לשלם עליה, זה לתת את החיים לאלה שיחזירו את
החטופים. אז בוא נתקדם, בוא נתקדם. תגיד, יוסי כהן אתמול אמר שהוא מקים, הוא צריך להיות ראש ממשלה. אם יוסי כהן רץ לראשות הממשלה, אתה מצביע לו? אתה אחריו?
למה? מה פתאום? באתם?
הוא בא, לא, בוא ידע, זה פיגורה פיגורה, לא? גם נראה טוב, בוא.
בוא נתחיל בזה שהוא נראה טוב. קודם כל נראה טוב.
כן.
טוב, אני אומר לכם ככה, אני לא מכיר את הבן אדם, לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, לא יודע מה הדעות שלו, לא יודע מה העמדות שלו, לא שמעתי אותו, הוא מביע איזושהי עמדה אידיאולוגית לכאן, לשם, באיזשהו נושא, לא עקבתי אחרי החיים הציבוריים שלו, שהוא פשוט עדיין לא נכנס אליהם, יכול להיות...
בקיצור לא.
ברור שלא, מה פתאום?
אתה, אוקיי. ועד כמה אתה נלחץ מזה שבנט וליברמן נפגשו היום, ושהגוש שמנגד מתחיל לצופף שורות? ומוביל בסקרים כמובן.
אני לא נלחץ מהדברים האלה, ואני לא נותן להם, לבנט לא יעבור את השישה-שבעה מנדטים, ו...
לא נסחפנו.
קודם כל, עם שישה מנדטים אפשר להיות פה ראש ממשלה, אני לא יודע אם אתה חזית כבר גרועה.
זה כבר היה, כן.
אבל חבר הכנסת...
רק שהפעם הוא יכול לקחת אותם לכיוון השני, כי את המנדטים שלו מביא מהצד שלכם, יריב, ואני מציע לכם לדאוג.
אנחנו תמיד דואגים. אני רציתי לשאול אותך, אולי תפתיע, תשמע, לפני כמה ימים העברתם קיצוץ רוחבי בתקציב המדינה, וזה אומר ששירותים חברתיים חשובים לא יינתנו. והיום, בימים האחרונים אנחנו שומעים שהמדינה מתקצבת ב10 מיליון שקלים את הנסיעות לאומן. אולי אתה תהיה צדיק בסדום ותגיד, אתם יודעים, החברים, לא ראוי. לא לעניין. מי שרוצה לנסוע לאומן שיסע על חשבונו, ישראל לא צריכה לסבסד, לא להתחיל לשלם לכל מיני מדינות. אנחנו את הכסף הזה צריכים לתת לאיפה שקיצצנו בתקציב המדינה, לעובדים סוציאליים, לתמיכה בחיילים שנמצא עלומי קרב, ולא לאלה שנוסעים עכשיו לאומן. אולי תפתיע, אתה יודע, תאמץ את העמדה הזאת.
אני אומר ככה, אני מעדיף וחושב שהרבה יותר, באופן אישי, כן? באופן אישי, אני חושב שראוי לעשות גם את ראש השנה במערת המכפלה ובמקומו פה בארץ ישראל מאשר לנסוע לאומן.
חוסר כסף, אוקיי.
חוסר, לא, חוסר כסף, אלא גם יותר
וכאב ראש, כן.
מבחינת הקדושה של, וגם...
ועדיין אתה חושב שצריך לממן אותה?
שנייה, אני בוא נגיד ככה, דבר, נקודה שנייה שגם אותה צריך לשים, שאני, וזה מהיכרות שלי, לא עשיתי מדגם, מהיכרות שלי, רבים מאלה שטסים לאומן, הם, הם אנשים שמשרתים בצהל, עובדים, יש פה ציבור דתי.
אתה בעד, אתה בעד עריקים שעוברים בנתב"ג להחליק להם את זה הפעם, או שאתה בעד לעצור עריקים שעוברים בנתב"ג?
לא, 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 לא עריקים, בכוונה אמרתי, לא.
לא, אבל אני שואל מה דעתך לגבי הבקשה החרדית.
עריק זה עבירה על החוק, לא, אין פה.
עריק זה עבירה על החוק.
ולכן צריך לעצור אותם בנתב"ג? גם אם הם בדרך לאומן?
בהנחה לאומן והנחה על המקולת. אני לא מכיר את זה. מי שעובר על החוק זה עבירה על החוק ותטפל בו.
ואם ינסו להכשיר את זה בממשלה, זה משהו שאתה חי איתו בשלום?
אני רוצה לשנייה, אני רוצה רק להשלים.
כן,
אבל של אומן, בסופו של דבר, אם יש פה כן, בסוף תביעה ציבורית מאוד מאוד גדולה, של עשרות אלפים, ושוב אמרתי, זה אולי לא הטעם שלי, ואף פעם לא הייתי שם. והמדינה, כמדינת ישראל, נותנת איזשהו משהו, ומשלמי ניסים, ומדובר פה באנשים שרוצים לבוא.
אז אין לך בעיה את שחרר את 10 מיליון. יאללה, לא נורא.
יש לי בעיה לשחרר גם במציאות של התקציב שלנו כרגע, גם 10,000 שקל יש לי בעיה לשחרר. אבל אני אומר שבגדול, זה מה שנקרא, יכול לרוב, צריך לבחון את זה. זה לא דבר שאתה לשלול אותו על הסף, זה לא מדובר, כמו שהרבה פעמים מציגים את זה, טוב, נותנים את זה לכל מיני אנשים שלא משרתים ולא פה ולא משלמים מיסים.
חבר הכנסת, כן, אנחנו צריכים לסיים, אבל כן רשמנו לפנינו שאתה תומך במעצר של עריקים, גם אם הם בדרך לאומן, כלומר לסרב לבקשה של החרדים.
וואלה, הסתבכת עכשיו. אבל עזוב.
אני לא הסתבכתי עם שום דבר, אני אומר ככה, עריקים, אנשים שעורקים מצהל, אנשים שלא מחויבי גיוס, ולא, זה צריך לטפל בהם במסגרת החוק. מי שחושב שעל ידי המעצרים האלה הוא ישיג גיוס, הוא לא ישיג שום דבר. כלום לא ישיג.
חבר הכנסת אריאל קלנר, אנחנו חייבים לשים פה נקודה, לצערנו, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ליכוד, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומות יריב שווים. וגם את גנץ, מה עשינו?
אז קודם כל אנחנו מבינים היקף מה צריך לעשות, ולכן ליברמן מנהיג את הגוש, ומנסה עוד לפני הבחירות לגבש את הגוש, ולהגיע לעקרונות וקווי יסוד, דקה, וקווי יסוד, כדי שלכולם יהיה ברור מלכתחילה לאן הולכים ומה הולכים לעשות. זה בדיוק המהלך, אז הביקורת שלך היא במקום, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו.
מה אתם
ומי
עושים?
ומי שמוביל את זה.
מה אתם עושים? אז מה אתם עושים? בואי תסביר לי, רגע, רגע, יוליה, כן, מה, תסביר לי את המהלך של להתחיל בלי שני אנשים שיכולים להביא קולות.
קודם כל, אביגדור ליברמן פנה יאיר לפיד, שהוא ראש האופוזיציה נכון לעכשיו, וביקש ממנו להיכנס את הפגישה הזאת. לגבי גנץ, הוא לא רלוונטי. גנץ איבד את הרלוונטיות שלו, אני לא מבינה איפה הוא נמצא, הוא בעצמי, לדעתי הוא בעצמו לא מבין איפה הוא נמצא, לכן הוא אין טעם להזמין.
אוקיי, ויאיר גולן, אנחנו, יש איזו הסכמה שהוא רלוונטי, אני חושב, נכון? צבו בסקרים.
אני מסכימה איתך.
אז למה? למה אתם לא מצרפים אותו לגוש?
כפי שבמכתב מופיע שני שמות שבכלל כרגע לא בכנסת, בנט ואיזנקוט, נכון? הם לא חברי כנסת ואין עדיין אין להם מפלגות. הם לא מוצגים בכנסת. אבל הפנייה ללפיד זה להיכנס פגישה עם כל המפלגות הציוניות.
מה זה מפלגות ציוניות?
מה הבעיה של יאיר גולן?
אבל אני רגע, אני רוצה להשלים. ואני לא, בשום פנים ואופן לא אומרת שיאיר גולן הוא לא חלק מהגוש הזה. הוא מפלגה ציונית, יש בינינו הרבה אי הסכמות, אבל המטרה היום היא הרבה יותר גדולה מהסכמות עד כמה שגם הן גדולות.
אז לא הבנתי, אבל לא, התבלבלת אותי.
המטרה היום להקים גוש שהקווי יסוד שלו ברורים וידועים מראש לכל הבוחרים, כדי שאף אחד לא אוכל אחר כך לזגזק ואתה יודע, להתנהג אחרת, שההסכמות יהיו מה שנקרא לפני הבחירות, ושאנשים שילכו להצביע ידעו בדיוק.
אז למה לא להזמין את יאיר גולן?
אז אמרתי לך ש...
כי הוא לא טוב, לגמרי
כן, אבל מי שצריך... רגע, אבל לגמרי כן, מי שיארגן את הפגישה במכתב פנייה של ליברמן זה ליאיר לפיד, ויאיר לפיד, אני מאמינה שיזמין את יאיר גולן.
אז למה, אבל, לא, אבל זה קצת התממות, חברת כנסת מלינובסקי, כי במכתב עצמו, אתם מייתרים אותם, אתם שמים אותם בצד.
לא נכון.
אז למה להזמין את כולם ולא אותם?
בואי שוב פעם נשים על הדברים על השולחן.
אוקיי.
הפנייה להקים גוש, הפנייה לעשות מראש קווי יסוד, זה שלכולם ברור. מים, ושלא יהיה זגזוגים ואי-הבנות. הפנייה היא ליאיר לפיד שהוא ייכנס את הפגישה הזאת, כי כרגע הוא יו"ר האופוזיציה. מכתב מוזכרים בנט ואיזנקוט, שהם כרגע בכלל לא בכנסת, אבל בעתיד, בפוטנציאל, להיות בכנסת.
חברת הכנסת מלינובסקי, הבנו, אני חושב שהבנו, אני רואה בזה איזשהו תרגיל יחצני, פריימריסטי, פריימריז כזה בתוך המחנה. אני רוצה לשאול מהותית, אוקיי? דיברנו על יאיר גולן, האם אתם תשבו בממשלה עם מנסור עבאס, כפי שישבתם בממשלת השינוי? האם הקולות האלה לגיטימיים בעיניכם, או שזאת איננה ממשלה לגיטימית?
אין טעם להמשיך, לא.
אתה יודע מה יריב?
הקואליציה הבאה היא הקואליציה הציונית.
כן.
ומנסור עבאס לדעתי עדיין לא הכריז על עצמו כציוני. והיא תהיה מבוססת על העקרונות של השוויון בנטל.
אז רגע, אבל אני לא חייב לשאול, אז אם זה יהיה או מנסור עבאס או עוד ממשלת נתניהו, אנחנו הולכים לממשלת נתניהו. שלא תהיה אי הבנה למי שבוחר בכם.
לא, אני שואלת על החרדים. אני רוצה לשאול על החרדים. אנחנו שאלנו מצד אחד על עבאס, ומהצד השני על החרדים.
רק אני רוצה תשובה, אם האופציה תהיה או ממשלת שינוי כפי שהייתה עם מפלגה ערבית, או נותנים את המפתחות לנתניהו, את אומרת נתניהו.
אני לא אומרת את זה, מי אמר לך נכון?
כי אמרת, אתם לא יושבים עם מנסור עבאס?
אתה כל כך רוצה לדחוף את המפלגות לא ציוניות לתוך הקואליציה, זה לא יקרה.
מה עם החרדים?
זה לא יקרה.
ומה עם החרדים?
אם החרדים יהיו ציונים.
מה זה ציונים? החרדים הם לא כולם ציונים.
אם החרדים יהיו ציונים, אני לא פוסלת אף אחד, אבל תני לדבר על העקרונות. מה העקרונות שאני חושבת שזה חשוב לכולנו? זה נושא שוויון בנטל, הסיפור של הגיוס.
אז אין חרדים.
אנחנו כולנו רואים מה קורה עם זה. אנחנו חייבים חוקה לישראל, אנחנו חייבים בית משפט לחוקה לישראל. יש דברים מהותיים.
חברת הכנסת מלינובסקי, לי יש...
צריך לראות מראש לאן אנחנו הולכים.
חברת הכנסת מלינובסקי, רגע, שנייה.
כי מה שקורה עכשיו זה, אתה יודע, לא להקיא ולא לבלוע.
כשאני שומע אותך ואת ליברמן, בהרבה מאוד דברים, אני אומר, אתם מדברים ממש מקולי. ובהרבה דברים אני חושב הפוך לחלוטין מכם, אני חושב שאתם ממש במחנה הלא נכון, ואני אומר למה את ואתם ליברמן, אתם קובעים עקרונות עבור כל המפלגות? סליחה, יש מפלגות, יש מפלגות שחושבות כמוכם בנושאים מסוימים ואחרת בנושאים אחרים, מי שחושב כמוכם יצביע לכם, מי שחושב אחרת יצביע אולי ליאיר לפיד, אולי ליאיר גולן. מה זאת היוזמה הזאת שמנסה בעצם להכיר עמדות ולהגיד מה לגיטימי ומה לא לגיטימי? אני לא מבין את זה. ככה מנצחים שעושים דה-לגיטימציה לשותפים שלכם? זה ניצחון בבחירות? תלמדו מנתניהו, הוא את מפלגת נועם מחבק.
רגע, תקשיב, זה מאוד חשוב לקבוע עקרונות מראש, כדי שאחר כך אתה לא תגלה פתאום שהמפלגה שאתה הצבעת עליה וחשבת שהיא תעשה א', היא עושה בסוף ב', או ג', או כמה פעמים ג', אוקיי? אז זה מאוד חשוב שגם לבוחרים יהיה ברור לאן הם הולכים ומה הם מצביעים, ושלא יהיו... אתה יודע, מפלגות
אווירה,
מפלגות זיגזוג, מפלגות...
כן, אני עדיין... חברת הכנסת מלינובסקי.
למשל בנושא השוויון בנטל.
לא, אין לנו דקה, אין לנו דקה, אנחנו חייבות לסיים. סליחה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת ועדת חוק, חוקה ומשפט, ישראל ביתנו.
מי עם חוקה, מלא דברים.
מלא דברים. עסוקה, זה בסדר. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה. איתנו עכשיו אורי ברבש, במאי קולנוע וטלוויזיה, שכתב טור דעה מטלטל, אני חייבת לומר, בהארץ היום, והוא כתב כך, יריב, חברי היוצרים, הגיע הזמן להחשיך את המסך. התקשורת, ערוצי הטלוויזיה, העיתונות הכתובה והמשודרת, לא יכולות להמשיך בנרמול החיים. אורי, ערב טוב.
ערב טוב לכולם. טוב, אני לא יודע, אבל ערב בוודאי.
ערב, כן. אז אתה אומר, מהיום מחשיכים מסך ומשדרים מה? אין מה? מה אנחנו רואים על המסך?
אנחנו לא רק מחשיכים מסכים, אנחנו מחשיכים מסכים, אנחנו מסרבים לשתף פעולה עם קואליציה דמים שהכריזה מלחמה על החברה הישראלית.
מי זה אנחנו?
ולפני הכל הכריזה מלחמה על החטופים ועל תושבי עזה והשטחים. אנחנו זה כל מי שהמקום הזה יקר לליבו. נורא פשוט, כל מי שחושב שלחיות בארץ ישראל, אנחנו חייבים לחיות לא רק בגבולות גזרה גיאוגרפיים, שאין לנו עדיין אגב, אבל לפני הכל בגבולות גזרה מוסריים, שלמה אדם לא תרצח ואהבת לרעך כמוך, המילה שלום שיצא מחוץ לחוק היום. אבל... אז במובן הזה, זה אנחנו.
לא, אבל, לא, אבל אנחנו הזה, אתה יודע, אומר, אנחנו נצבע את המסך בצבע אחד, אגב, לא כל ערוצי הטלוויזיה חושבים כמוך, ואני בטוחה שגם אתה לא היית רוצה שעיתון הארץ לא ישמיע דעות אחרות. אז האם אנחנו צריכים להכשיר כדי להפגין? זה מה שאתה אומר?
כן, אני חושב אגב, המאמר, השחת המסכים, הייתה רק אחד מהאלמנטים שהצעתי בשינוי הפאזה במאבק, לדעתי או לעניות דעתי במובן הזה. אגב, גם כל הטוקבקים, חלק ניכר מהפרשנות בטלוויזיה, היא מזעזעת.
אבל,
יש לך כתבת כמו מוריה אסרף, כתבת פוליטית, מרכזית, נחשבת, שאומרת שהקיצוניים משני הצדדים, יאיר גולן מצד אחד, ובן גביר וסטרוק,
וסמוטריץ'
מהצד השני. נו. אין לי שיח איתה.
למה? אבל סליחה, אבל יאיר גולן, אבל יאיר גולן מצד אחד הוא קיצוני, שמאלי. מה הבעיה? הוא גם תומך במדינה הפלסטינית והישיבה עם הערבים בממשלה?
את עכשיו מדברת את השפה שאני לא מוכן לדבר.
למה?
זהו, אורי, אני רוצה להישאר רגע, ואני רוצה...
רגע, תן לי עכשיו...
תן לה להשאיר.
יאיר גולן לא קיצוני שמאלני.
למה לא?
בן אדם מוסרי.
בעיניך, בעיניך, בעיני מוריה, הוא קיצוני שמאלני.
אבל זה מילים.
מה זה מילים? אתה כמו שאתה אומר שהיא ימנית קיצונית.
אבל יש גם מציאות, יש גם מציאות. בעיר גולן הוא לא גזען, הוא לא כהניסט.
יש, בוא נגיד שיש לו יציאות גזעניות.
אבל בוא נראה, בוא נחזור שנייה.
וקיצוניות. בוא נחזור. בוא נעטוף אותו בצלופן.
בוא נחזור שנייה דווקא להצעה שלך, אורי. אורי, בוא נחזור. אורי, בוא נחזור להצעה שלך.
אתם לא אמת.
רגע, אני רוצה לדבר על ההצעה שלך. כי אתה מדבר על זה שחברה נורמלית לא יכולה להתנהג בצורה נורמלית בסיטואציה לא נורמלית, ואני מבין את זה. ואני שואל, האם כאזרח, למשל, לחגוג, אני לא שואל בציניות בכלל, האם לחגוג יום הולדת, האם לטוס לחופשה משפחתית בחול, האם לעשות דברים נורמליים, אוקיי, הרשכת את המסך, האם אפשר לעשות מסיבה בבית, האם אפשר לשאת עם חברים לדרינק, כי אנשים רוצים גם לשרוד נפשית את התקופה הזאת.
אבל הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הפגנה.
אבל לא, לא, שוב, אנחנו מתמקדים בהרשכת המסכים. לא דיברתי רק על הרשכת המסכים, דיברתי על סירוב מצפוני. סירוב מצפוני, אני חושב שלשרת היום את ממשלת הדמים ומה שהיא עומדת לעשות בעזה, צריך לסרב מצפונית. לפני עשרות שנים, כפר קסם קבע, פסק הדין בכפר קסם, שיש פקודות שדגל שחור מתנוסס מאחריהם.
מה עליהם? אז מה אתה רוצה? להניש את עובדי הטלוויזיה? להניש את הקריינים? להניש את האנשים שמתפרסמים? אתה יודע, אתה במאי, אתה יודע במה זה כרוך? זה הפסד כלכלי אדיר לאנשים?
תקשיבי, השיחה, את לוקחת אותה למקומות, לא רק שלא כיוונתי אותם, שהם לא קיימים שם.
אוקיי.
זה לא נכון.
אבל זה תולדה של מה שאתה מציע.
מה שאני מציע זה להבין שאנחנו במלחמה נגד קואליציה שהכריזה עלינו מלחמה. ואז הכלים שבהם אנחנו צריכים להתגונן בשביל להעביר את הרוע מן העולם, והרוע זה קואליציית הדמים, או קבינט הדמים, דמים אגב תרתי משמע, גם דם וגם כסף.
אז מה זה קשור לטלוויזיה? מה זה קשור למאסטר שף? אם לא יסתדרו מאסטר שף, אורי, אז אנשים יצאו לרחובות, או אם לא יסתדרו את רוקדים עם כוכבים, אז אנשים יפגינו או ירגישו יותר עצובים? הרי זה אבסורד.
אני חושב שיש הבדל מהותי בין אם אתה חוגג בביתך באופן אישי ופרטי, או אם אתה יוצא לחופש באופן פרטי, זה דבר אחד, וזה כל אחד יחליט עם עצמו, וזה בסדר מבחינתי. אני לא שופט אף אחד. אבל לכלי ציבורי, שהוא בעצם בא לעשות חשבון נפש על המסך למיליונים של צופים כל ערב, יש אחריות.
אורי, אני איתך. אני איתך, בעולם אוטופי, אם הייתי יכול עכשיו ללחוץ על כפתור, לחבות את הטלוויזיות ולהוציא את כולם לרחוב, ומה שיקרה, יקרה, הייתי עושה את זה. אבל אנחנו לא בעולם אוטופי, וזה כנראה לא יקרה. ואם ערוץ אחד יקבל את ההמלצה שלך, אז הערוצים האחרים יתנפלו על המציאה, וישדרו, כולם אולי, או לא כולם, אבל חלק גדול מהציבור, יזפזפו ל-14, ל-VOD, לא חסר. לכן, כרעיון, הוא נשמע רעיון אפילו אוטופי. השאלה באופן פרקטי, האם יש לזה התכנות, או שזה מאמר תוכחה שמטרתו להציג איזה חזון, אבל לא באמת לרצות או להאמין שהוא אפשרי.
תראה, המאמר אגב, שוב אני אומר, השחת המסכים הייתה אלמנט אחד בתום סדרה שלמה של אלמנטים אחרים, אגב חשובים לא פחות ואולי יותר. ציינתי אחד מהם, הסירוב המצפוני. אבל מבחינתי זה לא תוכנית עבודה מבצעית, כן?
ברור.
אלא זה, 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 זה חומר למחשבה שצריך לטעמי לפחות, לעורר אותנו להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך לעשות עוד ועוד מאותו דבר,
אוקיי.
ולצפות שמשהו
כן,
ישתנה.
כן,
גם זה, אחרי זה, המחאות העוצמתיות,
הם לא משנות כלום. הם לא משנות כלום. להפך, מחזקות.
היה בערוץ 13 אגב, לא היה צריך להמשיך מסך. הם פיצלו את המסך, בחצי מסך הייתה הפגנה מכיכר החטופים, עורר את ההשראה, ובחצי מסך האחר, הייתה הכינוס.
וראינו.
דרך אגב, זה בעיניי ההפגנה הטובה ביותר, הפיצול מסך. דווקא אמר לזכותה, אחרי שפה באת בביקור.
יריב ואורי, ואני אומרת לשתכם שכל ההפגנות האלה לא אפילו הזיזו כלום, כי עובדה שהממשלה הלכה לראות לחנוך משהו בבנימין, ולא...
אילולי ההפגנות, ההפיכה המשטרית הייתה עוברת. אילולי ההפגנות, אני גם בספק אם החטופים שחזרו בעסקה היו
מגיעים. ואילולי ההפגנות, אנחנו רואים ששום דבר לא זז. זה אותו דבר, זה אותו הדבר.
הכל מצטבר לי, הכל מצטבר.
לא מצטבר כלום, אבל לא משנה. טוב, אנחנו יוצאים
לפעם.
כן, את חוזרים בתבונה, לא כולם מכירים, אבל זה מיזם. לאט לאט
כולם יכירו בקצב הזה.
בקצב הזה, כן, עושה עבודה חזקה מאוד נרקיס, מייסד התנועה של חוזרים בתבונה, שזאת תנועת הנגד לחזרה בתשובה. זאת אומרת, חוזרים בתבונה, מחזירים אנשים ל... איך נקרא לזה?
לעולם המדע, כן. לעולם הערכים האוניברסליים, ומוצאים אותם מהדת ומה שנאור מכנה, מכת החרדים.
כן, והוא גם, אגב, בעד הפרדת דת ממזומן, ערב טוב לנאור נרקיס, נתן לך פרומו של החיים פה, מה העניינים?
ערב טוב, מה שלומכם?
אז בוא, מה קרה היום? אני מבינה שאתם מציבים דוכנים, רק נסביר, כמו שיש דוכנים של החזרה בתשובה, אז אתה מציב, ואתם בתנועה דוכנים של חזרה בתבונה, אתם גם נוהגים לעשות את זה במקומות שיש בהם חרדים, מה קרה נכון, היום?
זה הלקוחות שלנו קודם
כן.
כל.
אז מה היה?
אנחנו הגענו, הקמנו דוכן לחזרה בתבונה בירושלים, ברחוב יפו.
מה הוא כולל? מה היה שם?
יש לנו עלונים שמלמדים על ציונות, על גיוס לצבא, על מדע, על אבולוציה, על חשיבה ביקורתית. האנשים שעומדים בדוכנים זה חרדים לשעבר. אנשים שמתנדבים שלי ועד לפני כמה חודשים היו חרדים והיום הם מחזירים בתבונה. ואנחנו, בוא נגיד, פותחים קצת את החרדים שם לטעמים חדשים. מדברים איתם על הסוגיות החשובות. והיו לנו דיונים מדהימים על אבולוציה, על מדע, על בני ישיבות, גיוס.
ואז מה קורה היום? מגיע לכם שוטר?
אחרי בערך שעתיים, מגיעות 4 ניידות משטרה, עם בערך 15 שוטרים.
כן, שמה?
מגיעים אלינו לדוכן, החרימו לנו עלונים שמסבירים על גיוס ועל צבא ועל השכלה.
באיזו עילה?
הלכו לנו בכוח את
כן, בסדר, אבל באיזו עילה הם באו והחרימו?
אז השוטר לא רצה להגיד לנו למה הוא מפנה אותנו, אבל הוא נתן לי דוח על הפרת הסדר הציבורי, ואחר כך דוברות המשטרה עוד כתבה שאנחנו מאיימים על שלום הציבור והסדר הציבורי. עכשיו, ליאת, אנחנו באמת מאיימים על הסדר הציבורי. 77 שנה, אף אחד לא מדבר עם החרדים, והם מאחורי חומות. אז אנחנו מורידים את החומות, ואנחנו מנהלים איתם שיח. אנחנו מדברים איתם על ציונות, על מדע, על השכלה, וחוזרים בתבונה בעולם נורמלי, המדינה הייתה מממנת את זה. זו תנועה שעוזרת גם לכלכלה.
בוא נחזור שנייה לאירוע, כי הוא מאוד מובהק. לידכם דוכן של הנחת תפילין. ואתם בעצם, אתכם מגרשים משם, ראיתי בווידאו, ואת דוכני הנחת התפילין משאירים במקום. מה אומר לך שוטר?
תגיד, איך יכול להיות שאותנו אתה מפנה בכוח, אתה לוקח לי רכוש בכמעט 10,000 שקלים, שם לי דוח, קיבלתי דוח, 10 מטרים ממני יש דוכן תפילין ואתה לא מפנה.
מה הוא אמר? עכשיו,
הוא אמר לי במילים מאוד ברורות, הוא אמר לי, אתה מיסיונר, ככה הוא צעק עליי, יש לי גם סרטון של זה, והוא החליט שהפעילות שלנו אי אפשר לעשות אותו.
ואתה הולך להתלונן למחש?
ברור שאני הולך להתלונן למחש. עכשיו, תביני את האבסורד, אנחנו בדקנו עם עיריית ירושלים ויש לי את הטופס, פרסמתי אותו גם, לדוכן תפילין שלעדינו לא היה אישור. אבל המשטרה החליטה לנהוג כמשטרת דת. פירוש הדבר הוא שדוכן של תבונה, של מדע, של ציונות, של השכלה, זה נו נו נו, אסור, מפנים, מחרימים, מעיפים, אז, ארבע ניידות, ודוכן תפילין...
נו, אז בוא נמהר לפני שיגמר לנו הזמן, אז זה לא האירוע הראשון שככה מגיע לתודעה הציבורית, לפני כמה ימים הייתם בבני ברק, ברחוב די ראשי בבני ברק, לא ב...
וחטפתם מכות רצח, כן.
על ידי אנשים, אלימות פיזית, איפה זה נמצא? האיש שתקף אתכם נעצר, חקירה, יש, זה מתקדם, אתה יודע את זה?
אז היו כבר שני אירועי תקיפה, באחד מהם נעצר מישהו שוחרר למעצר בית, ואיזה שגריר רשתות חברתיות של בן גביר עוד הלך אחר כך להצטלם איתו, בשבוע שעבר תקפו אותנו בערך 150 מישהו, שרפו לנו את הדוכן, זה היה מבהיל, הם שרפו לי את החליפה עליית.
אז מה עשו והמשטרה מה עשתה?
המשטרה עמדה שם ולא עצרה אף אדם, ואני אגיד לך יותר מזה, הסיבה שהם שורפים והם תוקפים דוכן מקרטון בגודל מטר על מטר וחצי, זה כי החרדים, תפיסת עולמם הדתית היא שברירית, ודוכן קטן שמעורר שיח, הוא מערער את תפיסת העולם. מאות חרדים צעירים פונים אלינו, והם רוצים לחזור.
אוקיי, נאור, אנחנו...
אנחנו נגיע לעוד ערים.
נאור נרקיס, נמשיך לעקוב, נאור נרקיס, מעשה תנועת חוזרים לבנה, תודה רבה. תודה גם לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור הוא סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ' ואור יוזן.